כמה נקודות שאני רוצה להתעכב עליהן בקצרה, לסיים את הדיון סביב השאלה הזאת של חילול מעשר שני, ומה נקרא טבעה ופרה ביחס לחילול מעשר שני. הלשון השנייה בסוגיה שמסבירה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אומר גמרא כך, לישנה אחרינה, דף מ"ה עמוד א', אמרה לה רבי יוחנן בריש לקיש, חד אמר מחלוקת בסלעין על דינרין, לבית שמאי סברה כסף, כסף ראשון ולא כסף שני. ובית הלל סברה כסף, כסף ריבה ואפילו כסף שני. אבל פירות על דינרין, דברי הכל מחללינן, דאקתי כסף ראשון הוא. אחד אמר, אבל פירות על דינרין נמי מחלוקת, כי הוא סובר שדינר תמיד נחשב טיבה, ולא דינר זהב תמיד יחשב טיבה, ולכן אי אפשר לחלל פירות על דינרי זהב. ולמנדה אמר, סלעין על דינרין מחלוקת, אדם מפלגה בסלעין על דינרין, לפלגה בסלעין על סלעין, כי מבעיה היא כסף ראשון ולא כסף שני, גם תחלוק בסלעין על סלעין. אי פלגה בסלעין סלעין, אבל מן המילה בסלעין סלעין, אבל סלעין דרין מודו לו בית הלל בית שמאי, דדבה לגבי פס, כספה, פי ראו ולא מחללינה, גם השמלן שאפשר לחלל. טוב, על כל פנים, בעמדה הזאת של כסף, כסף ריבה, שבא לרבות כסף ראשון ואפילו כסף שני לפי דעה אחת, ולפי לדעת בית הלל, ודעת בית שמאי, כסף ראשון ולא כסף שני, כן? אז השאלה, איפה נעלם, אם אני אומר שמרבים כסף ראשון ואפילו כסף שני, כן? אז איפה נעלם דין של טיבה הפרה לא מחללינה לפי הלשון הזאת? תיאורטית, אפשר לבוא ולומר שלפי הלשון הזאת, כיוון שיש לנו הכסף, כסף ריבה, אז אין לנו בעיה בכלל ביסוד של טיבה הפרה לא מחללינה, שעקרונית, לפי הדעה הזאת, גם טבע הפרם חלילה ראיה שגם כסף שני, למרות שהכסף השני הוא טבע, הוא פר ביחס לכסף הראשון, כן? הרי מה זה כסף ראשון וכסף שני? זה יכול להיות כסף כסף, ראינו בסוגיה, יכול להיות גם כסף זהב, אבל אם זה כסף זהב, כן? אז צריך לדון בשאלה של יחס בין הכסף לבין הזהב, כן? כי אם אני אומר שהזהב הוא פר ביחס לכסף, אז איך אתה מחלל עליו? על כוחנו, לפי השיטה הזאת, כך צריך לומר, שבאמת אין לנו ההלכה הזאת שטיב הפרל לא מחללינה, לא קיימת לפי השיטה הזאת. אבל זה כמובן דוחק, לא דוחק בלתי אפשרי, דוחק. הראשונים, זאת אומרת, תיאורטית אפשר להגיד ש... כל הרעיון הזה להגיד שיש מחלוקת, שיש עיקרון שטיבה הפרה לא מחללינה, כן? זה יכול להיות רק בלשון הראשונה, בלשון השנייה באמת אין לנו עיקרון כזה. למרות שכתוב בתורה ותרתע כסף בידיך, אז אדרבה, כסף, כסף ריבה, בא לרבות את הדבר הזה. כן? לרבות אפילו כסף שני. ולבית שמאי שבאמת אומרים כסף ראשון ולא כסף שני, כן? אז נחנם לפי שיטתם. אי אפשר לחלל כסף שני, אבל אצלם הבעיה היא לא, בכסף ראשון ולא כסף שני, זה לא בעיה שטיב הפרה לא מחללינה. זה לא הדבר שמטריד אותם. הדבר הזה לא היה מוסכם על הראשונים, מה שאני אומר כרגע. באמת, בראשונים, בחכמי ספרד, כן? אצל כולם, הם פיתחו דיון סביב השאלה הזאת, וכל אחד התמודד עם הבעיה של טבע הפרה לא מחללינה כשמאפשרים חילול כסף ראשון לכסף שני, כן? בצורה אחרת. הרשב"א הוא המוביל של הקו הטהור, אם נרצה, והרשב"א טוען שנחנם גם הלשון השנייה מסכימה שטבע הפרה לא מחללינה. ומה שבית הלל אומרים שכסף ראשון ואפילו כסף שני, זה בית הלל לפי השיטה שאומרת שזהב ביחס לכסף הוא באמת טיבה, ורק אם זהב ביחס לכסף הוא טיבה אפשר לחלל. וגם בשמיים מודים עקרונית לנקודה הזאת, כן? כל מה שהם חולקים זה שהם טוענים שהתורה מעטה כסף ראשון ולא כסף שני. כך אומר הרשב"א, אני קורא, דבית שמאי סברא כסף כסף ראשון ולא כסף שני, ובית הלל סברא כסף כסף ריבה. פירוש, בין לבית שמאי בין לבית הלל עקרונית, אני מוסיף, זה המילה עקרונית היא שלי, כן? עקרונית, מחללין, סלעין, אדינרין, תרגם כסף לזהב. דאלמא דהבה לגבי כספא טיבא, כילדותי דרבי. לא עשו בית שמאי, אלא משום כסף שני, הלאה ואחרי מחללין. הוא בעצם טוען שחייבים להישאר בעיקרון של טיבא, פירא לא מחללינן, כן? זה נשאר. ממילא, אם יש לך פה, אתה יכול לחלל כסף על זהב, זה אומר שזהב הוא לא פירא בעניין זה. הוא חייב להיות טיבא. וזה כלדותי דרבי. כך הוא טוען. שהלשון השנייה, אם כן, מכתיבה את עצמה לילדותו של רבי. אבל הלוך אלה מייסה, אם אנחנו נפסוק כמו זקנותו של רבי, שזהב הוא בעצם פירא ביחס לכסף, אז לכולי על מה אי אפשר לחלל כסף על זהב? למה? מפני שזה פירא. גם אם התורה ריבתה כסף ראשון ואפילו כסף שני, זה רק בתנאי שהכסף השני הוא טיבה. אבל אם הכסף השני הוא פירא, באמת לא. זאת שיטת הרשב"א. כך שהלשון השנייה לדעת הרשב"א לא נפסקה להלכה מעצם העובדה שאנחנו פוסקים, בדרך כלל רוב הפוסקים פוסקים כזקנותו של רבי ולא כילדותו של רבי. זהו.
בכל מקרה, אבל לשון המשנה מדע נשמעת כמו ילדותי של רבי. כמו דבר על סלים על דינרים. זה דיון עצמאי לכאורה. שאתם שם ברור שמדובר כילדותו של רבי.
לא, אז אומר לך הרשב"א, כן? שזה, נכון שבמשנה כתוב סלעין על דינרין, אבל זה, אם אתה רוצה להסביר את המשנה, כמו הלשון השנייה בסוגיה, של זה כסף, כסף ריבה, שהשאלה היא כסף ראשון ולא כסף שני וכו', איך זה מסתדר עם הרעיון הבסיסי שטבע הפרא לא מחללין? על כורחך, אם אתה מאפשר סלעין על דינרין, שאתה לא רואה את הדינרין כפרא אלא כטבע. ובזה אתה רוצה לטעון שבית שמאי ובית הלל מודים שניהם שדווה הוא טבעה ביחס לכספה. כל המחלוקת היא האם גם כסף שני אפשרי או כסף שני לא אפשרי, כן? נכון? זו המחלוקת. על זה אומר הרשב"א, זה כל זה מניח שדווה הוא טבעה ביחס לכסף. זה ילדותו של רבי. אם אני אפסוק להלכה לא כילדותו של רבי, כן? אלא כזקנותו של רבי, ממילא הפירוש הזה במחלוקת בית שמאי ובית הלל הוא בלתי אפשרי, לכן נאלץ לפרש את המשנה של מעשר שני שמחללים סלעין על דינרין לא כמו הלשון השנייה, אלא כמו הלשון הראשונה או כמו הלשון השלישית שעוד מעט נראה אותה.
אבל יש דרך אחרת בלי שום קשר לשאלה של כסף ראשון או כסף שני לפרש את המשנה,
כן,
כזקנותו של רבי?
כן, להגיד שמחלוקת בית שמאי סלעין על דינרין זה מה שאומרת הגמרא, כן? רבי יוחנן הרבי שלקיש, אחד אמר מחלוקת סלעין על דינרין דבית שמאי סברי כספא טיבא ודבא פירא וטיבא פירא ומחלינא, ותסברי כספא פירא ודבא טיבא ופירא טיבא ומחלינא. תקע, תפרש את המשנה בצורה כזאת, והכל מתאים לילדותו של רבי ולזקנותו של רבי. הנה חנם בית הלל משנים את עמדתם, כן? כי המשנה הזאת שמציבה את בית שמאי בצד הזה ואת בית הלל בצד הזה, כן? היא כולה כילדותו של רבי. אם אתה עובר לזקנותו, אז פשוט אתה הופך את השמות, בית שמאי לבית הלל, בית הלל לבית שמאי. זה כל מה שאתה עושה כאן. אבל לפי הלשון השנייה, אין לך מחלוקת. כולם מסכימים שדבה הוא טבעה, כן? וזה רק ילדותו של רבי. אם אני בא לזקנותו, אז אין לי שם יכולת לתמרן. מובן? זה הכל. טוב, אז זה הרשב"א. אבל הרמב"ן והריטב"א, שניהם ממתנים קצת את הטיעון הזה של טיבה הפרל או מחלילה. הם אומרים שאפילו אם נניח שדבה ביחס לכסף הוא עקרונית נחשב פירה, בכל זאת אפשר לחלל סלעין על דינרין, כן? למה? אז כאן בהרמב"ן נוקט מבט אקסיומטי, תכף נסביר. הריטב"א נוקט מבט תועלתני, כן? לוגי מסוים. ואני אביא לכם גם נפקמינה ביניהם. הרמב"ן אומר, אף כסף על זהב מחללינן, זה סלעין דינרין לפי השיטה הזאת, למ משום דחס פפירה הוא? זה פירוש הרשב"א, כן? שכל מה שאפשר לחלל כסף הזהב זה בגלל שכספה הוא פירה ביחס לדבה, כן? אומר הרמב"ן לא כך, אלא משום דה כסף, כסף ריבה ואפילו כסף שני. אבל לעניין מקח וממכר דבה פירה לגבי חספה. את כל ההיתר הזה, אמנם באמת מבחינה עקרונית דבה, כמו שאנחנו פוסקים כזקנותו של רבי, דבה הוא פירה ביחס לכספה. כן? אז למה בכל זאת אפשר לחלל כסף על זהב, על רותי והפירה לא מחללינן? כן? על זה אומר הרשב"ן, על זה אומר הרמב"ן, בגלל הריבוי, כיוון דיתרא בזהב אפילו לגבי כסף, מכסף הכסף, שמעינן דתיבה הוא לגבי פירה ומטלטלה, מספיק שדבה נחשב פירה ביחס למטלטלה, כן? אמנם ביחס לכספה הוא פירה, אבל אם הוא טבעה ביחס לפירה, כן? ביחס לפירות רגילים, הוא טבעה די בזה כדי שאפשר בגלל שהכסף, כסף ראשון, הכסף, כסף ריבה, זה בא לרבות אפילו כסף שני, גם אם הכסף השני ביחס לכסף הראשון הוא רק פירה, אבל כיוון שהכסף השני יש לו שם טבעה בעולם, זה מספיק בשביל לחלל עליו. שהריבוי, כך מבין הרמב"ן, הריבוי של התורה, הכסף, כסף ריבה, שבא לרבות כסף שני, בא להגיד לך, שאף על פי שטבעה הפירה לא מחללינן, כן? אבל רק טבעה הפירה ממש, כן? אבל טבעה הפירה יחסי, אבל אם יש לו שם טבעה במקום אחר, זה כסף שני ריבה, שגם זה אפשר להלל.
יש משהו שאין לו שם טבעה בשום מקום?
כן, זה. פירות אין להם טבע במקום, הבקבוק הזה אין לו טבע בשום מקום, ודאי המשקפיים אין להם.
אני מניח שבאיזה הקשר אני יכול להגיד
לא, שום הקשר. הקשרים, טבע זה היה השיעור הראשון שלנו, שיעור הפתיחה, כן? טבע זה מה שהמלכות תובעת כדי שיהיה עובר לסוחר ברמות כאלה ואחרות. דבה הוא לא בדיוק העובר לסוחר הכי, זה, הוא לא בדיוק הכי חריף, אבל עדיין תובעים אותו כדי שישמש איזשהו הילך חוקי לעסקאות יהודיות, לא ביום יום וכו'. לפי
הרמב"ן, אפשר גם לחלל כסף על נחושת?
צוין. כן. למה אני אומר מצוין? כי עוד מעט תראה מה שאני מתחת את הסבר הרצפה, ותראה שהשאלתך היא תהיה נפקות בין, בין, בין הרצפה לבין הרמב"ן בשאלה אם אפשר לחלל כסף על נחושת. לפי הרמב"ן זה פשוט. גם נחושת יש לה שם של טבעה ביחס לדבר כלשהו, וכסף ראשון אפילו כסף שני מרבה שאפשר לחלל, ואלה גם נחושת לגיטימית לגמרי, לאו דווקא זהב, גם נחושת. בסדר? אבל לפי הרצפה, הרצפה אומר כך, הרצפה אומר הסבר אחר, פירוש, דה ודאי עדיף תפי דהבה לחילופי עליו, דה ובכלל וצרת כסף דלא חשיב, והוא קל לעלותו לירושלים. פירוש הדברים, כן? הרי עיקר ההלכה של וצרת כסף בידיך נועדה למה? וקמת ועלית לעלות לירושלים. לכולנו ברור שמטבעות זהב מקלים יותר את העלייה לירושלים מאשר מטבעות כסף. מטבעות כסף יכול להיות שזה חבילות גדולות, כל מטבע זהב זה 25 מטבעות כסף, כן? אז תחשבו על זה שאם אדם צריך לעלות איזה סכום רציני, הוא צריך לעלות איזה עשרות מטבעות, זה מסובך יותר. אם הוא עם מטבעות זהב הוא יכול לעלות יותר טוב. אומר הרצפה, כן? כל הסיבה שאנחנו אומרים טבעה פירה לא מחללינן, כי הרעיון של התורה הוא וצרת כסף בידיך, צריך להיות דווקא טבעה. אז נכון הוא אומר שיכול להיות שדבה ביחס לכספה הוא פירה, זה נכון, אבל ההלכה טבעה פירה לא מחללינן היא לא הלכה שטבעה פירה לא מחללינן. הסברנו את זה כבר שבוע שעבר, כן? ההלכה הזאת של דיבה פרל ומחלינה אני יסודה במה? בזה שאני רוצה להקל את העלאה לירושלים. אם אתה תקח את הטבעה ותהפוך אותו לפירות, פירות הרבה יותר קשה לעלות לירושלים מאשר טבעה, מבין? אבל אם זה פרק כזה שיותר קל לעלותו לירושלים, כמו לבעל זהב, אדרבה, הנפקות כמובן תהיה במטבעות נחושת. מטבעות נחושת זה כבר יותר קשה, זה לא מטבע, זה אתה לוקח כל מטבע כסף והופך אותה כבר לעשרות מטבעות של נחושת. נדמה לי שכמה זה? פרוטה אחת זה אחד מקוף צדי בית בדינר, נדמה לי אם אני זוכר נכון משהו כזה. אז זה ממש המון מטבעות שצריכים זה. לכן לפי הריטב"א באמת אי נחנם אי אפשר יהיה להעלות את ה... אי אפשר יהיה לחלל סלעין על מאות נחושת. לפי הרמב"ן אפשר לחלל סלעין על מאות נחושת, כן? כי אצלו הריבוי של כסף ראשון וכסף שני, זה אומר כל כסף שני שיש לו שם טבעה בעולם, כן? אצל הריטב"א לא, רק כסף שני שמקל עליך את העלייה לירושלים. עכשיו, הגמרא שואלת בהמשך כאן, תשמע, בלשון השנייה הזאת, הפורט סלע של מעשר שני בירושלים, בית שאומרים בכל הסלע מאות, ובית אל אומרים בשקל כסף ושקל מאות. אז השתא כספא לגבי פריט מחללינן, ולא אמרינן כסף ראשון ולא כסף שני. פה אנחנו מדברים בירושלים, פה כתוב פירוש אפשר לקחת כסף לנחושת. נכון? זה בניגוד למה שאמרתי כרגע, שלפי הרמב"ן כסף הנחושת אי אפשר. כן? לפי הרמב"ן
אפשר.
לפי הרמב"ן כן, לפי הריטב"א לא. כן, בסדר. אז זה בניגוד למה שאמרתי כרגע, שלפי הריטב"א אי אפשר. כן? אבל כמובן אין פה קושי. למה? כי עברנו לירושלים, לירושלים המדיניות היא אחרת. זוכרים? יש דין וצרת הכסף, יש דין ונתת הכסף. אז כשאני בירושלים ונתת הכסף בכל אשר תבן נפשך, עד רבה, אני, שם אני לוקח את הטבעה והופך אותו לפרד. לכן כאן אם הנחושת ישלב בדרך זה בסדר גמור. אבל כל זה טוב אם אני בא מצד ההלכה של טבעה פרד. אבל אם אני בא מצד ההלכה של כסף ראשון ולא כסף שני, כן? לכאורה זאת צריכה להיות חילוק. זאת אבא אמינא של הסוגיה. אבא אמינא של הסוגיה, שהדין הזה של לפי בית שמאי, שיש מיעוט בפסוק, כסף ראשון ולא כסף שני, כן? אז זה לא צריך להיות הבדל בין ירושלים לבין חוץ ירושלים. אם זה בעיה שטבעה פרא, אז זה בהגדרה, יש הבדל בין תוך ירושלים לחוץ ירושלים, כי בחוץ ירושלים הרעיון הוא להפוך את הפירות לטבעה, ובתוך ירושלים הרעיון הוא להפוך את הטבעה לפרא. זה בדיוק הרעיון. כן? אבל לפי הלשון של מסבירה את מחלוקת בית שמאי ותילל, כמחלוקת שקשורה לכסף ראשון ולא כסף שני, כן? אז מה זה משנה ירושלים, חוץ ירושלים, בכל מקרה אסור לך לעשות מכסף ראשון כסף שני. מכסף אתה צריך יכול לעשות פרס, זה כתוב, זה בירושלים, אתה יכול לעשות מכסף פרס. אבל מי אומר שאתה יכול לעשות כסף ראשון ולא כסף שני, כסף שני מכסף ראשון? ואיסר גדעתך כסף ראשון ולא כסף שני. זאת שאלת הגמרא. על זה עונה הגמרא, אמר רבא, ירושלים כמותבת, שן ירושלים תכתיב בבנתת הכסף בכל אשר תאבה נפשך בבקר ובצון. זאת אומרת, אני הסברתי שהנחת היסוד, כן, של הסוגיה, שהמיעוט כסף ראשון ולא כסף שני, כן? סליחה, שאם יש לחלק בין ירושלים לבין חוץ ירושלים, זה לגבי ההלכה שטבעה פרא, על זה יש מקום לחלק בין חוץ ירושלים לבין ירושלים. אבל לגבי ההלכה של כסף ראשון ולא כסף שני, לגבי זה סברה הגמרא בקושיה, שלגבי זה לא צריך להיות הבדל בין תוך ירושלים לחוץ ירושלים, כי אם יש מיעוט, התורה אומרת לך רק כסף פעם אחת ולא כסף שני, אז זה צריך להיות מנוע גם בירושלים. על זה אומרת הגמרא לא. ירושלים כמותיו, שנה ירושלים, תכתיב בבנתתה הכסף בכל שרתה בנפשך. מה פירוש שנה ירושלים?
שהדין הזה נכון רק בחלק הראשון, בחלק השני.
בחלק השני לא, ולמה אפשר, למה בחלק השני לא, מה ההבדל, למה כסף ראשון ולא כסף שני הוא טוב לגבי חוץ לירושלים ולא טוב לגבי ירושלים. לדעתי אי אפשר להגיד שבירושלים אין לי בעיה שכסף ראשון ולא כסף שני. מה הסברה בזה? אין בזה כל כך הרבה סברה, למה שבירושלים לא יהיה הבדל. תוספות אומרים, איפה זה? כן, השתה כספה לגבי פריטי מחללין, אומרים תוספות, הפשיטה לשש חילוק בין ירושלים לחוץ ירושלים. כי חוץ ירושלים כחילול הוא הפירות על פריטה או על סלעים כדי להקל מסעו, ובירושלים עיקר החילול הוא כסף על פירות כדי לאוכלם, או על פריטה כדי לקנות בהם צורך אכילה, ולכך לא פריך מינלה לשנקמה. בסדר? זה אומר כאן ברור לו, זאת אומרת זה הוא ידע שיש חילוק בין תוך ירושלים לחוץ ירושלים, אלא מה שהיה קשה לו, אלא למד למטה, מה יהודי בית שמיים, שום כסף ראשון ולא כסף שני, די לעניין ראשון ושני, סבור שאין לחלק בין תוך ירושלים לחוץ עלה, ככה הוא חשב, ומסקנה, לא מחלקים. למה לא מחלקים? וזה תוספות לא מסבירים. סליחה, למסקנה כן מחלקים, גם לגבי כסף ראשון ולא כסף שני, מחלקים בין ירושלים לבין חוץ ירושלים. נדמה לי, כן, שהנקודה המרכזית היא שבתוך ירושלים המגמה היא כל הדבר הזה כסף ראשון ולא כסף שני. זה כשאני מדבר על טבעה פרא לא מחלינן, כן? שאני לא צריך טבעה, לכן אני צריך טבעה, ואולי יש מגבלה מחוץ ירושלים, כן? שלא להעביר לכסף אחר, כי אם אני מתיר להעביר לך כסף, יכול להיות שהתורה לא רוצה שתתחיל להעביר מכסף לכסף מכסף לכסף, כי אז אתה מתחיל לזה, אתה צריך את הכסף הזה לעלות לירושלים, הכסף הזה הוא לא שחיר יותר מבחינתך, כן? אבל כשאתה מגיע לירושלים, עיקר הרעיון הוא בעצם שלהגיע לפירות. לכן כל מה שיכול להביא אותך אל הפירות, זה חלק מהצורה. וכיוון שאם יש לך כסף, הדרך שלך להגיע מכסף, עם מטבע של מיליון שקל, או של 100, נניח של 500 שקל. יש מטבע כזה? אין. שטר, של 200 שקל. עם מטבע של 200 שקל, אתה לא יכול ללכת לקנות, אני לא יודע מה, גביע לבן במכולת. לא תוכל לקנות אותו, כי יגיד לך אין לו עודף, כן? מביא לו סכום כזה, הוא לא יכול להתעסק עם זה. בסדר? כדי לקנות מוצרים מסוימים אתה חייב להביא אותם לפרוטות. אלא מה? שכאן יש לנו בעיה אחרת, כי פה בירושלים נניח שאין לך בעיה כסף ראשון ולא כסף שני, בגלל שאתה צריך לתרגם את הכסף הזה כדי שהוא יהיה לכסף אחר, שהוא יהיה זמין למסחר, לקנייה. בסדר? אבל עדיין בתורה נאמר, ונתת כסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר, בצון, ביין, בשכה, יש שם כלל ופרט. כן? ויתה כן הפרט. מה הפרט מפורש? פרי מפרי וגדולי קרקע. זאת אומרת, אפשר לתת את, לקחת את המטבע ולקנות איתו רק דבר שהוא פרי מפרי וגדולי קרקע. אז איך אפשר פרוטות נחושת? זה לא פרי מפרי וגדולי קרקע. אבל צריך להיות פרי, פרי, פרי בגדולי קרקע, אז חייב להיות משהו אכיל. זה מה שלומדים מכלל ופרט וכלל. תוספות שואלים את זה. תסתכלו בתוספות. בכל אשר תאווה נפשך. ואם תאמר, והא בעינן פרי מפרי בגדולי קרקע, אז איך אפשר מעות נחושת? ויש לו מה? דלא ממעטין אלא מים ומלח, אבל לא פרוטה. דבפרוטה קונה בקר בצון, דהבו פרי מפרי.
גם מה שצריך כדי להגיע לפעילות.
השאלה מה הפשט בתוספות? האם הפשט בתוספות הוא שבאים למעט כאן מים מלח, אבל פרוטה בגלל שאפשר לקנות איתה בקר וצון, כן? אז היא לגיטימית. או שבפרוטה עצמה, כיוון שאפשר לקנות איתה בקר וצון, אני רואה אותה כאילו היא בקר וצון. לשון התוספות לא מובילה לכיוון הזה. לשון התוספות מובילה שכוונת הפסוק בלמעט זה למעט מים ומלח, אבל לא ממעטים מזה דברים שיכולים, שאתה יכול לקנות איתם בקר וצון. ולכן פרוטות נחושות אומנם זה, לא, זה עצמו לא פרי מפרי בגדולי קרקע, אבל כיוון שזה שלב בדרך לפרי מפרי בגדולי קרקע זה בסדר, חוץ ממים ומלח שזה לא. זה לא לגמרי חלק, התירוץ הזה שתוספות. כן? כי הלשון הפסוק או לשון התורה היא בכל אשר תאכל נפשך בבקר ובצאן, תהיינו לקחת את הכסף ולהעביר אותו למוצר אכילה. פה אתה מאפשר להעביר אותו לאיזה תחנת ביניים בדרך למוצר אכילה. אז אם אפשר היה לדחוק, לו הייתי דוחק בתוספות, שאותו דבר שהוא של הביניים בדרך למוצר אכילה, הוא נחשב עצמו כמוצר אכילה, דהיינו אותה פרוטת נחושת, כיוון שאפשר לקנות איתה חתיכת לחם במכולת, אז היא כבר נחשבת לחם, כן? אז אני מבין למה אתה יכול לעשות שם. אבל אם היא בדרך ללחם, והתורה אמרה, אבל בכל זאת פרי מפרי. אז תוספות דוחקים, הם אומרים שהפרי מפרי לא נועד אלא למעט מים ומלח, דבר שהוא בכלל לא אוכל. זה לא פשוט, כי בכלל ופרט וכלל זה לא רק בא למעט משהו מסוים, כן? זה בא גם לומר לך מה הם הקטגוריות שמותר לקנות עם זה. לכן יש פה איזה קושי מסוים בלשון התוספות. לכן חלק מהראשונים הלכו ופרשו שיש פה לימוד ריבוי מן הכתוב. דהיינו, שאומנם יש כאן פרי מפרי וגידולי קרקע, אבל כל זה כשאני מעביר את הכסף למוצרים אחרים, אז באמת זה צריך להיות דווקא פרי מפרי וגידולי קרקע. אבל המשחק בכסף, זאת אומרת מכסף אחד לכסף אחר, כן? מכסף לנחושת, זה מתרבה מן הפסוק בכל אשר תאבה נפשך, כן? ונטע הכסף בכל, דהיינו הכסף יכול להתרבות, עצם הכסף עדיין עוד לפני יש לנו כסף, יש לנו שלב של פרע. הדין של פרי מפרי וגדולי קרקע נאמר בשלב של הפרע. איזה פרע? זה פרי וגדולי קרקע ולא מים ומלח, בסדר? אבל כשאתה עדיין בכסף, אז התורה מרבה בכל שאפשר לרבות מהכסף. כך מסביר הרייבד. והד המייטינן מדכתיב בכל אשר תאבה נפשך בבקר ובצון, פרש הרייבד ז"ל בבקר ובצון כל דבר שהוא צורך האכילה, והם הפרוטות שהן צריכות להוצאה. זה בשלב שלה ונתתה הכסף. הרשב"א חולק עליו ואיני מבין תמו, אדרבה דרשינא לי בכלל ופרט, ואמרינא מהפרט מפורש וכו', אלא נראה לי דלא מבקר וצון כמרבה פרוטות, אלא אחי פירושו שען ירושלים דבירושלים חללינן טבעה פירה שעיקרן להוצאה הוליכה לנושלים, והפירה הוא דמחללן לו תכתיב בבקר ובצון. ולכך אם משום דן מחללין טבעה פירה בעל מאחה לא אכפת לן, ואם משום דרחמנה אמר בקר וצון וגדולי קרקע דווקא, הנמילה מידי דהוצאה דלא מצא זבין ומפיק אלא לכעין הפרט, אבל לא לקח ממנו חלוק ולא סנדלין לרגליו. אבל פרוטות לא לצורך עצמן כנען, אלא לצורך הוצאות מידי דכעין הפרט, ולא אסרה תורה כי. הוא אומר שכשהתורה ממעטת את הפרי מפרי, הוא אומר לא אכפת לי שאדם יעשה מה שהוא רוצה עם הכסף, כי בירושלים טבע הפרם חללינן, זה ברור, לכן זה מותר. אלא מה? מה שחשוב לי זה שהתחנה הסופית, כשהתורה אמרה עוד אשר תאבה נפשך פרי מפרי בגדולי קרקע, זה פרי מפרי בגדולי קרקע כתחנה סופית, לא כתחנת ביניים. כשאדם לוקח את הפרי לנחושת, סליחה, את הכסף והופך אותו לנחושת, זו תחנת ביניים, זו לא תחנה סופית. אילו היה רוצה לקחת את הכספה לנחושת כתחנה סופית, הנה חנה זה אסור מצד פרי מפרי וגדולי קרקע. אבל אם הוא רוצה את זה כתחנת ביניים, עם זה אין בעיה. מה שהתורה אסרה זה כל דבר אחר חוץ מפרי מפרי, מה שתורה דרשה פרי מפרי וגדולי קרקע זה כתחנה סופית. תחנת ביניים יכול להיות כל דבר.
והנה חינה מגמיים ומלח?
ברשב"א עצמו, כן? זה לא כתוב. ברשב"א עצמו נראה מדבריו שרק דבר שהוא תחנה טבעית בדרך לפרי מפרי. כן? זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות שלב ביניים נוסף, אם השלב ביניים הנוסף הזה, כמו כסף לנחוש, אז התורה לא אוסרת אותו. כי אתה עדיין, כי הדין הוא, אתה הולך מהכסף אל היעד הסופי. היעד הסופי צריך להיות פרי מפרי וגדולי קרקע. אם יש לך תחנת ביניים בדרך לשם, זה בסדר. בתנאי, אני מבין מהרשב"א שזה צריך להיות תחנה טבעית בדרך לשם. אבל ההערה שאתה הערת, היא הערה חשובה, כי המיוחס לרצפה, אומר בפירוש מה שאתה אומר כרגע. במיוחס לרצפה כתוב בפירוש, שמה שהתורה אוסרת, זה רק תחנה סופית. ואם היא תחנת ביניים, גם מים מלח טובים. כך אומר המיוחס לרצפה. זה חידוש גדול. כי הייתי אומר בספרה, גם אם אני אקבל את עמדת הרשב"א, אני לא חייב להגיע לעמדה הזאת של המיוחס לרצפה. כי עמדת הרשב"א היא שיש, היעד הסופי צריך להיות פרים פרים גדולי קרקע, ומותרים יעדי ביניים. אבל יכול להיות שלרשב"א מותרים יעדי ביניים, יעדים טבעיים שהם בדרך מכסף אל הפרי מפרי. מים ובלח, בשביל לעבור, בשביל לקנות, בוא נגיד, כוס חלב או 100 גרם נקניק, כן? לא צריך לעבור דרך מים, לא צריך לקנות עם הכסף מים, ואז לתרגם את המים לכסף ולחזור לקנות 100 גרם נקניק. יותר פשוט לקנות מהכסף 100 גרם נקניק מאשר לעבור דרך מים או דרך מלח. מובן? אבל הרטבה, המיוחס לרטבה טוען בפירוש שכן. הוא אומר, כל מה שהתורה אסרה, כי יעד סופי, אם זה יעד ביניים, לא אכפת לי. נקודה אחרונה שאני רוצה ממש בקציר העומר להדגיש אותה פה ובזה נסיים, זה שאלת לא כסף ראשון וכסף שני וסלעין הדינרין, אלא מה שמופיע כאן כמחלוקת בין הלשונות גם כן, זה השאלה של האם אפשר לחלל פירות מעשר שני ישר על דינרי זהב. זה לפי חלק מהדעות, אבל בדינרין, פירות על דינרין, לכו לעלמה אפשר, לפי דעה אחת, לפי דעה השנייה, גם בזה מחלוקת, ואחד אמר, וזה מחלוקת. כאן יש לנו בראשונים שלוש גישות עקרוניות. בשאלה אם אפשר לחלל פירות מעשר שני על דינר זהב. הכיוון הבסיסי ולכאורה הפשוט הוא הכיוון שהריף הולך בו, והוא טוען כך. מי שסובר שדהבה ביחס לפרה הוא טבעה, אז אפשר לחלל פירות על דהבה. ולכן הריף אומר, כל מה שפסקנו כזקנותו של רבי זה דהבה ביחס לקספה, שזה פרי, אבל דהבה ביחס לפרה זה טיבה, ולכן אפשר לחלל פירות על דינר זהב. רב חי גאון שחולק וסובר שדווה הוא תמיד פירה, לפי השיטה הזאת באמת אי אפשר יהיה לחלל מעשר שני על דינר זהב, אלא רק על דינרי כסף ולא על דינר זהב. בסדר? וכאן באים בעל המאור והרמב"ן וחולקים על הקביעה הזאת, כן? כל אחד מכיוון זה או מכיוון אחר. מצד אחד בא בעל המאור ואומר לו, גם אם דווה ביחס לפרה וביחס לכל דבר הוא פרה, גם אם דווה ביחס לכספה הוא פרה, וגם אם אני אומר שדווה תמיד זה פרה, כן? לדעת הרב היי גאון, כפי שבעל המאור מבין אותו, כל מטבע זהב היא בעצם פרי גמור. בכל תחום המקח וממכר. עד כדי כך שהוא העלה את חמתו של הרמב"ן בזה שהוא אמר שגם אפשר לקנות מטבע זהב בחליפין. ועל זה הרמב"ן צועק, הרי זה שמטבע לא נעשה חליפין, זה בגלל שדעתי הצורתא וצורתא אבידא דבטלה, כן? ו... כמה שלא תגיד שדווה הוא פרה, הוא עדיין דעתי הצורתא. לא משנה, זה לא הטריד את בעל המאור. אנחנו כרגע עוזבים את זה, את הקושיה הזאת, אבל אני אומר, בעל המאור לא הוטרד מזה. בעל המאור אמר, דווה לפי שיטת רב הגאון הוא פרה גמור. ובכל זאת, אפשר לחלל עליו מעשר שני. כן? ההסבר שלו הוא, זה הסבר מעניין, הוא טוען שיש הבדל בין חיי המסחר לבין פדיון מעשר שני. בחיי המסחר מה שמעניין את הציבור הסוחרים מהו? חריפותה. לכן לגבי חיי המסחר שם זה מה שחשוב לי, עובר לסוחר מה יותר אפשר לגלגל מיד ליד בצורה חופשית, זה מה שמעניין את הסוחרים, ולכן שם הדבא הוא פרע. דבא הוא לא בדיוק דבר שעובר מיד ליד, כל כך פשוט. ביחס לחילול מעשר שני סובר, סובר בעל המאור, כן? פה הולכים בתר חשיבותה. פה לא המסחר מעניין אותי. אפשר להתווכח על עצם הנחה הזאת שהמסחר לא מעניין אותי, כי לכאורה גם פה המסחר מעניין אותי. למה? כי מה הרעיון של להעביר את הכסף, את הפירות לכסף, כדי שאפשר יהיה עם זה אחר כך לקנות בירושלים, כן? לכן חשוב לי שזה יהיה שכיר. אבל בעל המאור מבין לא כך. בעל המאור מבין שעיקר הדין שנאמר כאן, כן? והוא אפילו טוען שזה בדיוק הריבוי של כסף ראשון אפילו כסף שני, שלא חשוב לי איזה כסף, כי מה שחשוב לי כרגע, כן? זה לקחת את הפירות ולהעתיק אותם. ובחינה הזאת לגבי חילול מעשר שני היסוד שלו הוא שהולכים בתר חשיבותה, וחשיבות קובעת. זאת אומרת, לא הפן המסחרי קובע כאן, אלא כיוון שמדובר פה במצוות פדיון, דווקא החשיבות, אם מדובר במטבע יותר חשוב, כן? להעתיק אליו את הקדושה, אז ככל שהמטבע יותר חשוב, אתה מעתיק את הקדושה למטבע יותר חשוב, זה יותר טוב. זאת תפיסת עולם של בעל המאור. הרמב"ן במלחמות שם, מיותר לומר שהוא חולק על בעל המאור, כן? והוא תוקף אותו לגמרי, והוא טוען ברה הפוכה. הוא טוען גם לאותן שיטות שסוברות שדווה ביחס לפירה הוא טבעה, שדווה הוא פירה רק ביחס לכסף, אבל ביחס לפירות הוא טבעה, גם לאותן שיטות אי אפשר, יכול להיות שאי אפשר יהיה לחלל פירות מעשר שני על דינר זהב. למה? מבין הרמב"ן, יש פסוק, וצרת הכסף בידיך. אתה לוקח את הפירות, כן? ואתה מחליף את הפירות בדבר הקבוע והיציב. זאת טענתו. ברגע שקבענו שדווה ביחס לקספה הוא פירה, מה המשמעות של הדבר? שאם משתנה היחס בין הכסף לבין הזהב, אז מי משתנה?
הזהב.
הזהב השתנה, כי הטבעה הוא הקבוע והפרס זה המשתנה, נכון? אז אם אני אומר שדבר ביחס לקספה זה פרס, זה אומר שביחס בין זהב לבין כסף, כן? הזהב הוא המשתנה. זה נכון שזהב ביחס לפירות הוא טבעה, כן? אבל כיוון שזהב ביחס לכסף הוא פרס, יוצא אם כן, שהתורה, אומר הרמב"ן, מקפידה להפוך את הפירות דווקא לכסף. למה? כי התורה רוצה, כן? שמהו הכסף המוגדר לעניין, להעביר אליו את קדושת הפירות? רק כסף כזה שמבטיח את הערך של הסחורה עד שיגיע לירושלים, שלא ישתנה. וכיוון שאם תשים את זה במטבע של זהב, היא עלולה להשתנות, ואם היא תשתנה, אנחנו אומר שהיא השתנתה ולא הכסף השתנה. לכן יש לכתחילה, ולא רק לכתחילה, לדעת הרמב"ן לפי התפיסה הזאת, כן? יש מקום לומר שאפילו אם אני סובר, כשיטת הריף, שדווה ביחס לפירה הוא טבעה, אבל כיוון שביחס לכסף הוא פירה, כן? יש. ההלכה הבסיסית צריכה להיות וצרת כסף בידך, שמחללים פירות מעשר שני רק על כסף ולא על זהב. כי הזהב נתון לשינויים, רק הכסף הוא הדבר היציב. על פי אותה קביעה שכסף ביחס לזהב, אני רואה אותו כטבעה מול פר שעזב הוא פר, עזב הוא הדבר משתנה. טוב, עד כאן. זה מה שרציתי להדגיש פה. בעזרת השם ככה. אני חושב שמיד אחרי החג, אולי יש לכם את הזמן של החג, מי רוצה, אתה רצית?
כן.
על מה אתה רוצה?
מה
הנושא הבא? לפי הסדר הסוגיות זה מטבע נעשה חליפין. אז אתה לוקח את זה, בסדר? טוב. טוב. כל טוב.